שקוראים בתורה. אני רוצה להתייחס, אולי בסוף גם לחבר את זה, אי אפשר בלי לחבר את זה, פרשת השבוע, אבל לפרשת השבוע שעומדת בסערה הציבורית, אני לא מתכוון להפיכה בטורקיה, אלא למה שקורה סביב הרב לוינשטיין והרב צער אייל קרים. אני רוצה לנסות לתת את ה... להסביר אולי מה היחס, או אולי גם אפילו מאיפה זה נובע, מה הרקע, למה זה כל כך חשוב לתקשורת, לשמאל, לראשי הצבא, ומה אולי המסקנה שמתבקשת לכך מאיתנו. אני לפני הכל רוצה להגיד, אין שום רב בישראל, לא רב, שום אדם בישראל שיכול להגיד על דבר שהתורה אומרת שהוא אסור, כן? שהוא מותר. אין דבר כזה. רב לא יכול להגיד, אבל לא רב, אדם בישראל, אבל כל החומר רב, לא יכול להגיד שלחלל שבת זה אחלה. כן? בטח לא לבוא ולהגיד, יש חילול שבת עכשיו המוני, יש הפנינג של חילול שבת, אני משתתף, כן? מביע הזדהות עם החגיגה היפה של חילול שבת, ואני משתתף בחגיגה הזאת. מה זה? תורה אומרת חילול שבת זה חיוב סקילה, כן? רב לא יכול להגיד חילול שבת זה דבר מותר, יש איסור חנופה, אסור להשתתף בדבר כזה, אסור להגיד שזה בסדר. ובאותה מידה, כן, רב לא יכול להגיד על תועבה, על משכב זכור, שהתורה אומרת שזה חיוב סקילה, שזה בסדר, אין דבר כזה, זה לא בסדר, זה חיוב סקילה, אני לא יכול להסכים עם זה, אתה לא יכול, לא יכול לוותר על זה, אני ודאי לא יכול חלילה להשתתף או להכשיר דבר כזה, אתה יכול אולי לא לדבר על זה, אנחנו נדבר על זה, זה גם לא בהכרח, גם לא עם כל מחלל שבת, אנחנו לא קוראים לו, מכנים אותו בכינוי גנאי, אולי גם בהתאם גם לא צריך לכנות בכינוי גנאי מי שעובר על חיוב סקילה הזה, אבל אי אפשר לשנות ולזייף את התורה, ודבר שהוא אסור הוא לא יכול להיות מותר. רב לא יכול להסכים עם אכילת חזיר, הוא לא יכול להגיד שאכילת חזיר זה דבר נחמד, ורב לא יכול להשתתף בפתיחה של מעדניה, כן? או חנות שמוכרים שם חזיר. יותר מזה, עכשיו לומדים בדף היומי, לומדים בבקמה, יש שם בדף למתת, הגמרא מספרת על הרומאים ששלחו אנשים שלהם ללמוד תורה, והם למדו, והם אמרו שכל התורה בסדר, הם מסתדרים איתה, אבל הם לא מבינים את הדין של רעהו. אם רעהו בדווקא, כן, למה, איך יש דין של שור שלנו שנוגח שור של גויים הוא פטור, ושור של גויים בין טעם בין מועד משלם נזק שלם? תוספות אומרים שהגויים האלה, למה לימדו אותם תורה, יש בעיה ללמד גויים תורה, זה היה על פי עונש של המלכות. שואל הים של שלמה, אם זה היה עונש של המלכות, אז למה הרבנים היו מעקמים קצת את הדבר והיו אומרים, גם שור שלנו, גם שור של גויים, אחלה, אפילו יותר מזה. שור של גויים שנוגח שור של ישראל, פטור, שור של ישראל שנוגח שור של גויים. בשביל מה? הים של שלמה אומר יסוד. אתה משום חיוב מיתה, חשש סכנת נפשות, מותר לך ללמד גוי תורה. אבל לזייף את התורה, אומר הים של שלמה, אסור לשנות דברי תורה אף כי הסכנה. חייב למסור עצמו עליה. כי, למה הם לא חששו לסכנה שיצא אם הם מלמדים אותם דבר כזה? הרי כל מחשבותם של הגויים רק להתגולל והתנפל על שונאינו היה להם לשנות, או שניהם חייבים או שניהם פטורים, אלא שמע מינה שמחויבים אנו למסור על קידוש השם. ואם חס ושלום ישנה הדין, אבי ככופר בתורת משה. והם שאלו אותם הגויים, והיה צריך להשיב אותם האמת. לא היה יכולם לשנות. לא יודע, לא בדקתי עד כמה, כן, כולם מסכימים עם הים של שלמה הזה. אבל על כל פנים, אין לנו יכולת לשנות פסיק אחד מהתורה. רב לא יכול להגיד על תופעה שהתורה קוראת לתועבה שהיא בסדר, לא יכולים להסכים איתה. זה לא נוגע לשאלה אחרת. מה אתה צריך לעשות עם הדבר הזה? אנחנו הרי לא הולכים פה בגשר וצועקים שבס על אלה שנוסעים, כן? בגשר, רב אמרם בלוי היה אחד בירושלים שהיה צועק שבס. אנחנו לא צועקים שבס. אז אולי גם, אפשר לגזור גזירה שווה, אנחנו לא צריכים לצאת נגד מה שהם קוראים מצד התאווה, הגאווה, התאווה, כן? ולהפגין נגד זה, כן? גם אנחנו לא קוראים בכינוי גנאי. מי שאוכל חזיר, אנחנו לא קוראים לו חזיר, ומי שמחלל שבת, אנחנו לא קוראים לו כופר, אז אולי גם אנחנו לא צריכים להדביק כינויי גנאי. פה אני מדבר באיזשהו דבר, למה להדביק לאנשים כינויי גנאי? אבל זה לא נוגע לעצם השאלה שתופעות שליליות אי אפשר להסכים איתה. וגם אם יש היום אג'נדה, ועוד מעט נסביר למה, שהדבר הכי קדוש בעולם זה התועבה הזאת, אי אפשר להסכים איתה. כנ"ל, גם רב צבאי, שישים אותך רב צבאי, לא יכול להגיד משפט שיש משהו שהוא מעבר לחוקי התורה. אין דבר כזה. במקום שיש התנגשות בין פקודות הצבא לפקודות התורה, אין משהו מעל פקודות התורה. פקודות התורה הן גובות. אשרינו מה טוב חלקנו, או אנחנו נשתדל ונעשה את זה, שרוב המקרים לא יהיו. ברוך השם שיש דבר שנקרא פיקוח נפש, וצהל מגן על פיקוח נפש, ורוב הפקודות הן פקודות שלא סותרות. אבל במקום שיהיה מישהו, שיהיה ברור שיש התנגשות, וכי יכול לעבור אדם שומר תורה ומצוות ולהגיד שיש משהו מעבר לזה, כי אני עכשיו בצבא, שום דבר. וודאי וודאי לא רב צבאי. לכך נועדת, אתה צריך להיות רב צבאי, כי תפקידך הוא, והבנה שהיכולת שלנו, ונדבר על זה בהמשך, היכולת האמיתית שלנו להתמודד ולהילחם, זה בשילוב האמיתי הזה של הכרה באמונה וצדקת הדרך, והיכולת שלנו להבין מה אנחנו ומה המשמעות של חזרתנו לארץ, ומי האויב ומי הוא האוהב. יש שאלה מה האמת, והאמת לא תשתנה ואסור לשנות אותה. אני אומר, לפי הים של שלמה יש על זה אפילו איזשהו דין שיריב לה לבוא, לבין השאלה מה הכינויים שאתה צריך להדביק לאנשים, ושאלה אחרת, מה אתה צריך, עד כמה אתה צריך להילחם בפועל, דהיינו, כמה תנסה להימנע. אני אומר, יכול אדם לבוא ולהיות מודע לזה שהמצב הזה, פה יש התנגשות. אז האם אני כבר רץ ישר לסירוב פקודה? אני אומר, אני מסרב פקודה? לא. אולי לפני כן תבקש, תגיד, זה נוגד את המצפון שלי, תנסה להתחמק, תנסה לסדר את זה שזה לא יהיה. אם זה יגיע, תדע מה גובר. יש את האמת, והאמת לא משתנה. וזה הדבר הראשון. אבל, מה באמת המניע של למה זה כל כך אכפת לצבא, לראשי הצבא, לשמאל, לתקשורת, שיש רב שבא ומדבר ככה? למה? צריכים לדעת שהכינוס הזה שהתכנס שם, הוא לא כינוס שהתכנס, או שם איפה שדובר, זה לא כינוס שנעשה ישירות בכלל על הנושא הזה, סתם עלה שם. יש דבר אחר, היום קיבלתי, שלחו לי, כן, מקום שנקרא מרכז ליבה, חוברת אהבה, ממש מזעזע, 50-60 דפים, שמראה על המגמה שיש היום בצהל, כן, כבר 10 או 15 שנה, להכניס רוח חדשה, מין, קוראים לזה, השם הרשמי של זה, זה פלורליזם כפוי. זאת אומרת, מין אג'נדה שיורדת לרוח צהל, שמתחילה בעיקר משנים, הכניסים את זה למפקדים מדרגת מגדים, מחתים וכולי, עם אנשי שמאל מוצרים, עם מכונים שהם מכונים שמאל, עם אגודות שהם מרפורמים וקונסרבטיביים, שעניינם בעצם להכניס את הרעיון שאין, איך אומרים, אין נרטיב אחד. יש את הצד שלנו, אבל זה צד אחד בסכסוך, ויש גם צד שני. תמיד צריך לדעת שיש עוד צדדים. אז עוד צדדים, איך נחנך אותך שיש עוד צדדים? אז אתה, כמו שיש אתה דתי ואתה חילוני, אז יש אתה, יש לך נטיות מיניות כאלה, ויש לך נטיות מיניות לשני אחר, אתה צריך לקבל אותו. אז ככה אתה צריך לקבל את זה שיש אתה, ויש בצד השני אויב, אבל גם האויב, למה אתה קורא לו אויב? גם הוא יש לו איזשהו עולם ומערכת ערכים, ואתה צריך להסתכל עליו, ולמה? ואתה צריך להבין אותו. ומין רוח שיורדת לחיל החינוך, לא לחינם לקחו את כל התודעה היהודית מהרבנות והקימו אותה, וחיל החינוך היום מונחה. אתן לכם רק דוגמה אחת מזעזעת. אם עד היום היה חשבנו שלמשל שולחים קצינים לצה"ל, והחינוך שהם הולכים ביד ושם לפני כן, ולפולין, יש משלחות צה"ל לפולין, זה בשביל שיבינו מה המשמעות של הקמת מדינת ישראל, ומה המשמעות של עם שקם מאפר, ומה קורה לעם שאין לו מדינה, ומה קורה כשאנחנו לא יכולים להילחם, ולהבין מבט היסטורי מה קורה במדינת ישראל? לא. מסמכים. החינוך שמקבלים זה מרצים שמראים להם, תראו, הנאצים היו חיילים נורמליים. מה מבטיח שאתם לא תהיו נאצים? מה מבטיח שאתם לא תתנהגו כזה? מין רוח שמחלחלת, והכל מתחיל מאיזשהו פלורליזם שמונחה מלמעלה, ולכן כל מי שיוצא עם איזושהי דעה ואמירה שיש ערך מעבר לאותם ערכים שמנסים שם. אני אקריא לכם כמה דפים, רק כמה דברים ממש מהסיכום של העניין הזה, כן? זה ממש תקציר של משהו כמו 60 דפים, אבל עבודה ממש ממש יסודית. תהליכי עומק, פעילות ארגוני חוץ לשינוי השיח הערכי בצהל ופגיעה ברבנות הצבאית. תהליכי עומק המובילים לפגיעה בצביון היהודי וברוח הלחימה של צבא הגנה לישראל. אז זה דוח שמראה על השתלטות של שיח פוסט מודרני ופלורליסטי על המרחב הערכי בצהל. נכפה על כלל שדרות הפיקוד. אדם לא יכול להיות מפקד מרב סרן, מסרן לא יכול להיות רב סרן אם הוא לא שומע במשך איזשהו חצי שנה הרצאות כאלה. זה ההובלה של מכוני חוץ, מכון הרטמן, זה דוגמה, ליבה, שמאל שבשמאל. שינוי בתפקידו של חיל חינוך מגורם המחנך להיסטוריה, מורשת קרב, עידוד מוטיבציה ללחימה, לגורם המקדם את התפיסה הפלורליסטית כתפיסת הזהות של הצבא, מתוך שאיפה להשפיע ככה לחברה הישראלית בכללותה. שינוי זה בא לידי ביטוי בהגדרה מהי היהדות. פלורליזם דתי, עדות עמדות רפורמיות, קונסרבטיביות. חינוך להכרה בשלוש הדתות כשותפות שוות. כל טיול בירושלים הוא טיול בכותל המערבי, במסגד ובכנסייה. צריכים את שלושתם. חינוך מחדש לשדרת הפיקוד. גרף הפעילויות והקורסים של חן החינוך חובק את כל שלבי ההתקדמות. ארגונים חיצוניים בעלי אג'נדה פוסט-מודרנית לשינוי פני החברה בישראל הם אלה שמפעילים את מרבית ההכשרות. שיח ציבורי ותקשורתי, זה נעשה כנגד ההדתה. שינוי כל מה שקרה, חיל חינוך הפך את עצמו מחיל חינוך לערכים של חינוך לעמידה ביעדים של צה"ל למשהו רב תרבותי, פירוק של תודעה יהודית וכו'. בקיצור, זה תקצירי, ועל רוח זה בעצם לא כל כך אכפת למישהו שם שהרב אמר נגד זה או נגד זה. זה אכפת כי יש איזושהי אווירה כללית של רוח שנושבת. כשיאיר גולן ביום השואה, סגן הרמטכ"ל ביום השואה, כל מה שיש לו לדבר זה לפחד, מי יודע שאצלנו מתפתחים דברים, זה מה שיש לאדם, זה נובע מהדבר הזה. אבל אנחנו אנשים פשוטים, לשנות הרבה אנחנו לא יכולים לזרוק. אני אומר, הלאו שנעשה על הרב צהר למצוא באיזשהו מקום שהוא כתב משהו, עליהום על הרב לוינשטיין הוא לא עליהום על איזושהי מילה שמישהו נעלב. אני אומר בעצמי, אולי זה ביטוי לא ראוי, למה לפגוע? יכול להגיד, המעשה הוא מעשה פסול, פגום, התורה קוראת לו תועבה. הבן אדם, אנחנו לא קוראים לו בכינוי גנאי, כמו שאנחנו חלל שבת, אנחנו לא קוראים בכינוי גנאי. אבל העליהום לא תוצאה בכלל מהנקודה הזאת. העליהום כתוצאה ממגמה כללי של הרצון להשליט רוח חדשה. והסכנה הגדולה שזה בא לביטוי בשעת מלחמה. אם בשעת מלחמה גם שם רואים את הצד השני, יש את הצד שלנו ויש את הצד השני, וגם להם יש ערכים, והם מבחינתם חושבים שהם לוחמים לוחמה צודקת, ותיזהר לא לפגוע בחפים מפשע, ותיזהר לא לפגוע בחפים מפשע, גם אם זה, מרחיבים את ההגדרה, מי זה חפים מפשע? וגם חפים מפשע, כשזה יכול לבוא על חשבון החברים שלך, פה הסכנה הגדולה. ברוך השם, שהחיילים הפשוטים יותר, גם בשדרות הפיקוד הראשוניות, עוד נמצאים אנשים שיש להם את הרוח הבריאה, אבל אסור שדברים יחלחלו מלשם. אני, יש לי את הכבוד הגדול להיות אחד האנשים שמושמצים, וכמה פעמים מביאים אותי בעיתון הארץ, כמי שכינס את החיילים לפני איזה מבצע אחד או שניים, אמרתי להם, חבר'ה, שלא יבלבלו לכם במוח, ואם יהיה איזשהו רגע תעמדו אתם בסכנה, החיים שלכם מול חיים של כמה אנשים שמוגדרים בצד השני כחפים מפשע, שלא יהיו לכם ספק, כן? את מי להקדים? וכבר צוטטתי כמה פעמים כרווח קנאי החשוך והשרייני, ואני עומד מאחורי זה. אגב, אחד האנשים שהכי משמיצים אותי שם, זה אחד חשוב מאוד, קוראים לו אורי בלאו, שאני נתפסתי אולי על דברי תורה, אבל הוא נתפס יחד עם ענת קם באיזשהו חשד לאיזשהו פרשת ריגול, כן? אז בסדר, נו, אז איפה אני ואיפה הוא? בסדר. אבל פה הסכנה, כשמתחילים להבין את השני ואת השונה, ויש צד שני, אז יש צד צודק, ואולי אנחנו לא נלחמים על משהו צודק, ויש שם חפים מפשע, ועל זה צריך לזרוק. הדברים האלה אסור שיחלחלו אלינו. ולכן צריך שיקומו מדי פעם אנשים שיזעקו, לא, יש לנו ערכים שלנו, יש לנו מוסר שלנו. לא אנשי אוניברסיטה או אנשים שלוקחים את האג'נדה מבחוץ, שגם כן יכול היום פה להשתנות. לנו יש את הערכים, את המוסר שלנו, מוסר הלחימה שלנו, ההלכה תקבע אותה, הרמב"ם יקבע אותה, ספרי המוסר שלנו יקבעו אותה. ואני רוצה לסיים, צריכים לחבר עם פרשת השבוע ממש, שלא נצא בלי זהו. כתוב שמשה בוחר ביהושע, וכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה לסמוך את יהושע, כתוב ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו. רש"י אומר ויסמוך את ידיו, ידיו זה שני הידיים, בעין יפה, יותר ויותר ממה שנצטווה. שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ושמחת את ידך, יד אחת, והוא עשה בשתי ידיו, ועשהו ככלי מלא וגדול, שהוא מילא חוכמתו בעין יפה. יש יד ויש שני ידיים. השם משמואל אומר פה דבר עמוק שנוגע לעניין שלנו. הוא אומר, יהושע יש לו בסופו של דבר שני תפקידים, שני כובעים. יש לו כובע אחד של מסירת התורה, משה מוסר תורה, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, יהושע הוא מוסר התורה. אבל יש לו כובע שני, כובע של רמטכ"ל, רמטכ"ל היהודי הראשון, לוחם מלחמת הארץ. בעצם הכוונה הראשונית הייתה אולי שלא להלביש אותו בשני הכובעים, לנסות ליצור הפרדה ולתת לו רק כובע אחד. למה לחבר את הכובע של הלחימה עם כובע התורה? אבל המסקנה הייתה שצריכים לחבר ביניהם. ונראה לפרש ולומר דבר חדש. והנה ידוע שישראל היו צריכים אז לשני ענייני פרנס. אחד, לימוד ומסורת התורה, והשני, כיבוש וחילוק ארץ ישראל. על כן, יש לומר שהקדוש ברוך הוא רצה לפייס למשה רבינו, כי משה רבינו חשב שמישהו מהמשפחה שלו, רצה השם יתברך לחלק לשני פרנסים. מלמד התורה יהיה אלעזר, ואליו ימסרו מסורת התורה וקבלתה. ואילו יהושע יהיה כובש ומחלק את הארץ. ויובן על פי זה שמחמת פיוס למשה הייתה הכוונה שיהושע יהיה פרנס רק בעניין כיבוש הארץ שמתייחס לשמאל, כי זה לדחות לסלק את הגויים, שמאל דוחה, יד אחת יד שמאל, אבל לימוד ומסורת התורה מתייחס לימין, יד ימין עירה של הזר. אבל משה בטובת עין שבו מחל על הפיוס ונתרצה שיהיה יהושע פרנס גם בעניין לימוד ומסורת התורה שמתייחס לימין, על כן סמכו עליו בשתי ידיו. שהייתה למשה, ויש לומר עוד שהייתה למשה טובת עין גם לישראל, שתהיה כל הנגף בענייני מדיניית כיבוש וחילוק הארץ, הכל בכוח התורה, והתורה משלמת הכל. משה אומר, לא, אי אפשר לחבר, לחלק את זה לשניים. אם אנחנו רוצים שכיבוש הארץ יהיה כיבוש מושלם, זה צריך לבוא בכוח התורה, בכוח התורה. יהושע צריך לחבר את שני הדברים, את שני הידיים. כמה אנחנו רואים את זה? אם לא חיים את החיים האלה של מוסר התורה, של ההבנה מה זה עם ישראל ומה זה ארץ ישראל ומה הזכות שלנו על הארץ, ומה הפירוש גוי, ומה הפירוש מי שלא שומר תורה ומצוות, ומה הזכויות של לנו על הארץ כלפי הגויים, מה זה מוסר לחימה, מה פירוש אויב, כן, מה פירוש מלחמת מצווה. אי אפשר לעשות את ההפרדה הזאת. ודאי וודאי אנחנו הסדרניקים, ודאי וודאי שאנחנו הסדרניקים, אנחנו צריכים לקחת את הדגם הזה בשלימותו. אז יכולים, אני לא יודע אם אנחנו יכולים לעשות מהפכה בצהל ובחיל החינוך, אולי זה יקרה מעצמו, יבואו יותר מפקדים, אולי משהו בפוליטיקה, אני לא אומר, אבל דברים בנו. אבל שאותנו לא יבלבלו. אנחנו שתינו יין הונגרי, אותנו לא יבלבלו. אנחנו יודעים, כן, מה האמת? אותנו לא יבלבלו. ואנחנו נדע, כן, מה המוסר האמיתי. אולי בצורה הכי בולטת לסיכום אני אגיד, שמביא את הדבר הזה, השמאל אומר שהכיבוש משחית. כיבוש משחית. ואנחנו אומרים שהכיבוש מקדש. אתם יודעים שארץ ישראל קודשה בשני קידושים. היה קדושה ראשונה של יהושע, והיה קדושה שנייה בימי עזרא. הרב סולובייצ'יק אומר, מה היה הקידוש? אומר הרב סולובייצ'יק, אצל יהושע זה היה הכיבוש מכוח ארון הברית שהלך לפניהם. זה היה הכיבוש שמקדש. כוח התורה. אצל עזרא זה היה כוח תורה שבעל פה. אגב, זה מראה שלפעמים כוח תורה שבעל פה הוא עוד יותר נצחי לדורות. כן? לא בטל. אז הכיבוש לא משחיל, הכיבוש מקדש אם הוא נעשה בדרך התורה. אז הינו בדידון וענן בדידה, יש חיל חינוך, לנו יש את ספר החינוך, יש מוסר, ולנו מוסר, יש לנו את ספרי המוסר, יש מוסר הלחימה ויש לנו את מוסר הלחימה הישראלי. לא להתבלבל. אני אומר, כשאנחנו לא אומרים לא להתבלבל, אנחנו צריכים להרים את כל התורה בפועל, לדבר. זה לא מחייב להעליב, זה לא מחייב להשתמש בכינויי גנאי, זה לא אומר איך להתייחס לאנשים, כן? גם מחללי שבת, אנחנו מקרבים אותם באבותות אהבה, מתוך שיחזרו בתשובה, אז גם אלה שחוטים בתאווה הזאת, אפשר לקרב אותם, לא צריכים לכנות אותם בכינויי גנאי. צריכים לבוא להגיד, זה תועבה, זה חילול שבת, זה חילול וסקילה, אבל אפשר לקרב אותם, כן? יחזרו בתשובה בסופו של דבר. על האמת יישאר אמת לעולם, וכל התורה תשמע בארצנו בגובה ולעד, ואז נחבר את התורה עם הארץ, עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. תודה רבה.